כשנכנס אדר מרבים בשמחה, אומר רש"י שם במסכת תענית, ימי ניסים היו להם לישראל פורים ופסח. כשמדברים על כשנכנס אדר, אומר רש"י, זה לא רק פורים שהוא במרכז של חודש אדר, אלא גם פסח. ימי ניסים היו להם לישראל פורים ופסח, וזה בעצם ההסבר של רש"י למילים משנכנס אדר מרבים בשמחה. כלומר, גם פסח הוא בעניין של משנכנס אדר, והוא מדבר על ניסים. ניסים קשורים לשמחה. כשיש איזשהו נס, זה קשור לשמחה. מדוע? כידוע, המילה שמח, כתב הרד"ק בספר השורשים, הוא קשור למילה צמח. צומח, צמיחה. המציאות של שמחה היא ביטוי לצמיחה. יש מושג בהלכה שנקרא טפח שוחק וטפח עצב. טפח שוחק פירושו טפח פלוס, התרחבות הכלים, משהו שהוא מתרחב מעבר למגבלות, ועצוב, עצבות קשורה לקיבוץ, למצומצמות. טפח עצב פירושו טפח על המילימטר, לא אחד מילימטר יותר. כשאדם עצוב, הוא עצור, כלי הקליטה שלו והרמת הפתיחות ורחבות הדעת שלו כמובן נמוכה ביותר. צמיחה קשורה לשמחה. המילה שמח, הסבירו רבותינו בשני אופנים, שם מוח, יש שם מוח, זו מה שנקרא חיבור אל הנשמה שבמוח, שם מוח, ושם חטא ה'. חטא ה' זה יחד 13, 8 ועוד 5 זה 13. 13 זה כמובן מידותיו של הקדוש ברוך הוא בגמטריה אהבה, אחד 13. שם יש קשר לחטא והי. מי שאינו שמח בפנים מדובר, ברור שיש איזשהו ניתוק ממקור השמחה. בורא העולם נקרא עוז וחדווה במקומו. אנחנו ננסה לדבר על שמחת החיים האמיתית, השמחה שקשורה לעצם ההיות שלנו, חיים, חיים במובן האמיתי של המילה חיים. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. דבר חי באמת הוא שמח. והראיה, כך תינוק, כך ילד. על מה הוא צוחק כל הזמן? מדוע? מה מצחיק אותו? תיקח ילד קטן ותתמקד בו 10 שניות. הוא מתחיל לחייך, בלי להסביר למה. תסתכל עליו 10 שניות, 5 שניות. הוא צוחק. אין הבעה סתמית אצלו. יש קשר בין העובדה שהוא טרי, טהור, קשור למקור החיים בלי מחיצות, בלי חציצות, לעובדה שהוא תמיד בשמחה. שם מוח, הוא קשור למה שנקרא הנשמה שבמוחי. שם חטא ה', שם ח', שמחה. יש לו קשר ל-13 מידות של רחמים. הוא מאמץ את להיות מחכה את 13 המידות האלה, רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד. הבורא נתעטף כשליח ציבור והראה למשה רבנו סדר של 13 מידות ואמר, אם הם עושים לפניי כסדר הזה, אני מרחם עליהם. כבר דייק בעל הצרור המור ועוד קדמונים, לא כתובים הם אומרים את הסדר הזה. זה לא מספיק לומר את זה, צריך לעשות את זה. אם הם עושים לפניי כסדר הזה של י"ג המידות, אני מרחם עליהם, יש להם חיבור אליי, לעשות, להיות ערך אפיים, להיות חנון, להיות רחום, להיות רב חסד, להיות דומה למקור, מקרב אותנו אל מה שקרוי עוז וחדווה במקומו, להיות גבוה יותר. כידוע, ואני רוצה להדגיש כאן את האלמנטים האלה שחשובים להדגשה ביסוד ההסתכלות על המשמעות והמהות של החיים בהקשר הזה של שמחה. בימים האלה של חודש אדר מרבים בשמחה להבין מה מעורר את השמחה, להבדיל בין שמחה להוללות, ותמיד כשיש ערך אמיתי, תמיד הכוחות המתנגדים מתחילים להפעיל את השפעתם כדי לתת את הבחירה. אז בזמן הזה יש כל מיני תסמינים של דברים שממש לא קשורים לשמחה, רק פשוט הרדודים והשטחיים ביותר חושבים שפיצוצים ונפצים והשתללויות וקפיצות זה שמחה. ההוללות תמיד מגיעה ו גורמת לבלבולים בין שמחת אמת לבין הוללות. שמחה זה דרגה אילאית שרק דרכה אפשר לקבל רוח הקודש. אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. ושמחה אמיתית לא סותרת אפילו לכתוב את מגילת איכה, כמו שהרב מבריסק דייק. מגילת איכה זה מגילה שמאוד לא פשוט לקרוא אותה. מגילת קינות היא נקראת. אז שאל, הרי אין כותבים אלא מתוך שמחה. אין רוח הקודש שורה. אלא מתוך שמחה. איך שרתה עליו על ירמיהו הנביא שכתב את מגילת איכה קינות רוח הקודש כשהוא כותב כאלה דברים? איך יכולה להיות תחושה של שמחה כשמדברים על ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן. והרי הכל נאמר ברוח הקודש, ואין רוח הקודש בלי שמחה. איך אפשר לכתוב מילים כמו לא האמינו מלכי ארץ כי יבוא בשערי ירושלים צר ואויב, וזה נאמר כל המילים בקדושת כתובים של גדר רוח הקודש? איך? כנראה שזה לא סותר בכלל. חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. אומרת הגמרא, מה זה כשם? כשם שחייב אדם לברך על הטובה, כך חייב אדם לברך על הרעה. הרי אז בעולם הזה מברכים על רעה משהו אחר מאשר על טובה. פה דיין האמת, פה הטוב והמיטיב. אומרת הגמרא, מהי כשם? כשם לקיבולין, לקיבולין הוא בשמחה. לקבל בשמחה, כנראה שאין סתירה בין לקבל את אותו דבר, רחמנא ליצלן, רע, והעניין של שמחה לא סותר את זה. וגילו ברעדה. ראייה רדודה לא מבינה איך אפשר לשלב בין שני המרכיבים האלה. גיל ורעדה לא הולך ביחד. למי שמבין שגיל פירושו קפיצות וטייפים ווקמנים, זה לא הולך עם רעדות, וזה לא סותר. הרבה ראשונים נוקטים, הביא השגסריה ועוד, שיש מצווה של שמחה גם בראש השונה ויום כיפר, לא רק בפסח, שבועות וסוכות. גם בראש השונה ויום כיפר זה מועד הישראל, זה מועדים, ויש בהם מצווה לשמוח. איך בן אדם יכול לשמוח? כשיש מקרים מי מימות, מי יחיה, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב, איך עושים את זה? כנראה שיש לנו טעות מה נקראת שמחה. כבר שנמצאים בים של, של אנשים מערבבים ואינם עם דעות ישרות, וממילא זה גרם טשטוש גמור במושגים של שמחה. והראייה הרדודה הזו באמת לא יכולה לענות על השאלות שהוצגו כאן. שמחה זה כנראה משהו לגמרי שונה, וכשנבין מה זה שמחה, נבין איזה שמחה יש בעצם החיים, ואיך מגיעים לשמחת חיים. איך אתה מגיע למצב שאתה רואה אנשים כמו אותו רב רובנבר ברוך הלוי, שהיה רווק, מסכן, והתחתן, לא בקצוע, חייו היו לא פשוטים ב-80 שנה שלו. 80 שנה הוא חי, וקבור פה בהר המנוחות. והיה שמח כל כך בכל מצב, ולא רק שמח במצב של עצמו, שהיה שומע שזה יתרס וזה יתחתן וזה ימיד משפחה וזה עושה חתונה. היה מבשר את זה בכל פתח תקווה, רב רובן ברב ברוך הלוי, וכולם התפעלו, איך הוא עושה את זה? מה? הרי כל דבר, באופן טבעי אדם תמיד משווה, מה איתי? היא התרסה, מה איתי? היא ימיד המשפחה, מה איתי? כל הזמן האדם באופן טבעי רואה את עצמו במרכז, אם הוא לא עובד על עצמו כמובן, אז האגו שלו בסנטר, האני שלו נמצא במרכז, וכל מה שמתרחש לזולה, ציונים, הישגים, קריירה, פעילות, משפחה, תמיד הוא משווה, ואיפה אני פה בתמונה? ואדם כזה זה אמור הרי לדכא אותו. אירועים כאלה אמורים הרי לגרום לו פשוט הסתגרות והסתנפות בתוך עצמו. והנה לא כן, לא כן היה, מאשר ארון קוטלר התפעל ממאיר פייסט בלייקווד, יהודי שבר מינן היה נולד עם בעיה של שיתוק וסוג של איזה בעיה, שהוא נולד במצב של מוגבלות, שנתנו לו מקסימום, נתנו לו 15, מקסימום 20 שנה, חי 64 שנים על כיסא גלגלים ולא זז מלייקווד, וגם אז הוא נפטר בסוף בכלל מן הקשר אחר, על פי דרכי הטבע כמובן. ואיזה זכות הייתה לו, והוא כל הזמן חייך וצחק והיה שמח. אני זוכה ללמוד בלייקווד בבית מדרש עליון בניו ג'רסי, אני זוכה להיות ליד משפחת הרב קוטלר. על מה? אין משפחה, אין סיכוי למשפחה, אין סיכוי להעמיד איזשהו דור. על מה אתה שמח? הכל בלוק, הכל חשוך, הכל כלום, והוא כל הזמן בשמחה. יש פה פשוט טעות שמשפיעה על כל דרכי החיים. רבותיי, צריך לעשות סדר במחשבות ולהבין ששמחה זה משהו שקשור לנשמה, לדעת. זה לא קפיצות ולא קיפוצי מוזיקה, וזה משהו שונה לחלוטין. זה לא מה שברחוב אומרים, שם קפצו, שם רקדו. יש אדם אנשים שיכולים בתפקיד שלהם להיות בדרנים וכביכול מסמכים ותקליטנים ומנגנים ומחצרצים, והם הכי עצובים בעולם. הכי עצובים בעולם. והכל מן השפה ולחוץ, ונפשם שסועה לחלוטין. המושג הזה שנקרא להיות שמח, ומה שקורה משנכנס אדר, מה יש שבדיוק אז מרבים בשמחה? בחודש ה-12, אדר, ומשם שועטים קדימה אל החודש הראשון, חודש האביב, פסח. אביב, כפי שכתבו רבותינו, אביב זה אב י"ב. זאת המיל אביב, שתי מילים בנות שתי אותיות. שתי מילים בנות שתי אותיות. אב י"ב, האביב, אל הפריחה. ניסן, כפי שכתב הרד"ק גם כן בספר השורשים, שניסן זה מלשון ניצן, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו, זה מהלך של פריחה, של התחדשות, שהיא מגיעה אפילו לעלים, לעשבים, לפירות. אבל מה שקורה בשטח בחלק החקלאי, התורה היא לא מועדים חקלאיים, זה רק מהווה סימן להבין שכאן מתרחש תהליך של פריחה בנפש. יש תהליך שנקרא גבוה מעל גבוה שומר. אם אני רואה למטה תהליך של אביב, סימן שיש אביב בעולמות היותר גבוהים. אם אני רואה תהליך של קציר, סימן שיש תהליך של קצירה, עכשיו זה הזמן לקצור הישגים רוחניים. אם אני רואה תהליך של אסיף בשטח החקלאי, זה רק ביטוי שהשתלשה למטה לתהליך של איסוף הכוחות ואגירתם בנפש. וכן כל מה שקורה למטה זה רק בבואה של מה שמתרחש במקום האמיתי. אז מה זה שמחה? ישנם שני פסוקים שרומזים לנו על הגדרת הדבר, אומרים לנו בעצם את הגדרת הדבר, ואנחנו נוליך את זה לכיוון של מה שנקרא שמחת החיים הקבועה, שמאדר יש מקום ללמוד איך באמת מסתכלים הסתכלות על החיים שגורמת לאדם שעמל על עצמו להיות שמח, כלומר להיות צומח בצמיחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, זאת ההגדרה, ולישרי לב שמחה, ישרות הולכת עם שמחה. פסוק אחר, פיקודי השם ישרים, ישרים ממילא משמחי לב. ישר זה גם אותיות שיר, הישרות מביאה לשיר, שיר פירושו נעיצת הסוף בהתחלה. שירים ונזמים זה תמיד דברים עגולים שמתחברים, סופה מתחברים לתחילתם. אז ישיר משה, ראו לאן מוליך הכל, אז השירה פרצה מאליה. מילוי משימה, ישרות היא הגרעין לתחושה של שמחה. פיקודי השם ישרים, ישרים משמחי לב, ישרי לב יש להם שמחה. האבות נקראו ישרים ועם ישראל נקרא ישר. על ספר הישר, ספרם של אבות, אומרת הגמרא באבוי דזורי, הבורא נקרא להגיד כי ישר השם, ישר השם, צורי ולא אבלת בו. אז הוא יכול לשיר מזמור, שיר ליום השבת, זאת הנעילה של המזמור של החיים. שירה על הבריאה, עלי עשור ועלי נע ועלי גרן, דברים שנראים לך מוזרים, למה יציצו כל פה עלי אבן? תבין, יש מטרה לבריאה, בסוף זה יהיה לי שעמדה מדי עד, ואילו הבורא, כן, בלותי בשמן רענן, ואתה בתעיני בשוריים. יש מהלך לבריאה, וכשאדם הראשון ששורר את המזמור הזה, הרגיש את האמת הזאת של להגיד כי ישר השם צורי ולא עבלת בו, הוא פרץ בשיר של מזמור שיר ליום השבת. הוא אז נברא לקראת שבת ואז הוא שר את השיר. מה זה הקשר? מה זה? ישרות מביאה את השיר. אבל ההפך מישרות, מהו? ההפך מישרות זה עקמומיות. דבר שעקוב, ישראל ישר כל, אותו ישראל, אבא שלנו, יעקב ישראל, קראו לו קודם יעקב, והיה העקוב למישור. פטלטול, והיה העקוב, עקוב הלב, אנוש ומי מכל, אנוש ומי ידענו. המלאק, שהוא המתנגד של יעקב, זה בדיוק שני הקצוות שהיו באותו בטן, באותה מעין. המלאק אותיות מעוקל. המלאק, עין מם, למד קוף, עוד מעט פרשת זכור. אותיות מעוקל, משהו לא ישר. המלאק בגימטריה ספק, כך אומרים קדמוננו המערה לשלה הקדוש. המלאק 240 בגימטריה ספק. כולם יודעים את מאמר החכם שהביאו אותו רבותינו, אין שמחה כהתרת הספקות. הנה הגענו פה למשהו, התרת הספקות זה ההפך מספק. ישרות, אני יודע למה באתי לעולם, הדרך סלולה לפניי, אני צועד בדרכם של אבות, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. הוא מבין למה הוא קם בבוקר, מה מטרת קיומו, מי שם אותו פה, למה הוא שם אותו פה, מה הם היעדים שלו. ישר. האלוקים עשה את האדם ישר, וכיוון שהוא עשה את האדם ישר, אז הילד כל הזמן צוחק. הנשמה שלו נמצאת בפוטנציאל של ישרות, לפני החשבונות הרבים שעשו בני האדם, שעיקמו את החשיבה בגלל קנאת אהבה וכבוד. ואז נכנסים העצבנות והפרצופים החמוצים. אבל הילד הזה עוד לפני גיל בר מצווה, בזמן של הטהרה, הוא קרוב למה שנקרא אלוקים עשה את האדם ישר. הרב וולבה מביא בעלי שור שילד זה מלשון יולדת, תינוק זה מלשון יניקה, הוא עוד קשור לשורשים של החיים שלו, ליולדת, למינקת שלו. הוא קשור למצב של אלוקים עשה את האדם ישר, שווה עשה את האדם שמח. הוא קרוב לשורשים שלו. הוא קרוב למציאות האמיתית של עוז וחדווה במקומו. ישר כל, זאת הייתה עבודתו של יעקב. ואני רוצה להזכיר שיעקב היה אבא שעבר את הצרות הכי גדולות. צרת עשיו, צרת לבן, צרת דינה, צרת יוסף. ארבע גלויות, ארבע צרות. עבר יעקב, וחזל דורשים זאת על הפסוק, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. לא שלבתי מעשיו, הצרה הראשונה שרצפה אותו כל החיים, מאוים עד מוות כל חייו. אין לו שוטרים ואין לו מגינים. תמיד נמצא בפחד שאחיו עורב לו באיזשהו מקום, ותמיד הוא באמת ערב לו. והפורים אצל יעקב אבינו, זה במפגש שלו עם עשיו, כשהוא חוזר מבית לבן, ועשיו עם 400 איש רוצה לחלות את יעקב. זה הסבא של המן. ועם ישראל זה יעקב וילדיו. עשיו רוצה לחלות את העם היהודי, כמו בהמן, כמו בהיטלר, תמיד הם הולכים בגדול. כמו שהרב זונפלד היה אומר, שגרמניה שלנו זה ספק המלך, ולכן הוא הודיע שם שלא לא, לא, לא לברך את הברכה שעושים על מלכים, על וילהלם השני כשר גרמניה שבא לירושלים, משום שיש לנו קבולה מהגוהן, שגרמניה שלנו זה ספק המלך, ולא מברכים ברכת המלכים על שנתן מכבודו לבשר ודם, על מלכים מבית המלך. ואלה תמיד הולכים בגדול, תוכנית השמדה כוללת. כשזה קם זה נופל, זה נופל זה קם. אז הפורים אצל המעשה אבות סימן לבנים הוא במפגש שבין יעקב לעשיו. לאחר שהוא היה בגלות של ה-70 שנה, שמקבילה לגלות 70 שנות גלות בבל, זה מה שהיה יעקב אצל חרן. הפריון כותב הבעל הקיצור שולחון אורוך שחרן זה בבל כמובן. וכשהוא יוצא מה-70 שנה, הוא פוגש את ה-400 איש של עשיו שרוצים לחלות מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז. ומהי התגובה של יעקב למצב הזה? הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו, דורון תפילה ולבריחה בדרך מלחמה. אומר הבעל הטור, עם הצילי נינה מיד ראשי תיבות המן. זה היה הטקטיקה של מרדכי ואסתר. לא כמו בחנוכה שהלכו לקרב מלחמתי, אלא בצום ובתפילה ובתענית, צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. ואף אני ונערותי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. השורש של ההנהגה הזו במעשה אבות של הכיליון שרצה המן לחלות, היינו הסבא שלו עשיו, הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים. תפילה, הכוח המיוחד הזה, ויעקב היה האבא שעבר את הכי הרבה צרות, כפי שאמרנו עשיו. לבן מרמה אותו 100 פעמים, בתחלפת מזכורתי 10 מונים. ויעקב אבינו זה עבר את הגלות השלישית שנקראת צרת דינה, מקביל לחנוכה, גזירת יוון, לעשות נזקים רוחניים קשים בענייני הצניעות לבנות ישראל, והצרה הרביעית כנגד גלות עשיו אדום זה צרת יוסף. קפץ עליו רוגזו של יוסף, בית יעקב אש, בית יוסף להבה, זה ההפצה, השפריץ, ההתרחבות של אש יעקב ובית עשיו לקש. ארבע צרות, לא שלבתי מעשיו ולא שקטתי מלבן ולא נחתי מדינה ויבוא רוגז זה יוסף. ואותם מילים דורשים חז"ל על ארבעת הגלויות של העם היהודי, שזה הסימן לבנים. לא שלבתי מבבל ולא שקטתי מפרס ומדי, המן, פורים, ולא נחתי מיוון ויבוא רוגז זה מלכות אדום. ויעקב זה דווקא הוא היה שמח ביותר. הוא התמודד עם הערב, הוא התמודד, אומר השפת אמת, עם הלילה, עם החושך. אברהם אבינו הלך לו, היה מכובד ביותר בעולם, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. הוא התמודד עם הניסיון של האושר להגיד בבוקר חסדך, תפילת הבוקר שחרית, זה יעקב אבינו. צהריים, יצחק, צדיק, צהריים, צוהר תעשה לתיבה, חלון, אבן טובה, ויגדל ויפרוץ לרוב, ויגדל וימצא בשנאי האם מאה שערים ויברכהו השם, הוא יתמודד עם מה שהולך לו. לא לקרוא, לא ליפול בוישמן ישורון ויבעת, שמן תעבית הכסית ויתו שלו כעשהו וינבל צור ישועתו. לא, לא, לא ליפול בזה. רם לבבך ושכחת שזה ניסיון מאוד קשה. מי שהולך לו, מי שהכל טוב לו, הוא לא מרגיש מצוקה, לא מרגיש צורך לפנות לבעל הבית. יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. ערבית זה הערבוב. הוא התמודד מול הערבובים, מול המלאקים, מול המעוקלים, ספק בגמטריה המולק. מי שראה בא להחשיך את האמת ולא לראות אותה, אין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שימחה זרו של המלאק, הוא תמיד מטיל קרירות באמבטיה הרותחת. אולי מודרני כן טוב, אולי זה לא כך, אולי זה סטטיסטיקות, אולי זה כל מיני מיקרובים. רק לא לראות את האמת. זה לא מצב של התרת הספקות כמו אצל אברהם, בוקר מלשון לבקר, לא יבקר בין טוב לרע, רע לטוב, אפשר לראות ולהתיר את הספקות, שמחה. הגמרא אומרת בברוכס, למה בשחרית אומרים אמת ויציב ובערבית אומרים אמת ואמונה? משום שבלילה צריך אמונה, בבוקר להגיד בבוקר חסדך, בוקר זה זמן שהולך לבן אדם, חסד, תקופת החסד, זה יעקב, זה אברהם ויצחק. אבל בלילה תיקון תפילת ערבית, שם צריך הרבה אמונה, אמונתך בלילות. לילה זה אותיות יללה, כשיש לילה מייללים, אומר האר"י הקדוש, חושך, בערב ילין בכי, כשיש ערבובים, ערב, לא יודעים מה זה, למה זה מתעכב, מה הצרות האלה, למה יש פה מכות כל הזמן, למה זה מגיע, כל מיני שאלות שהלב שואל, והבן אדם צריך לדעת איך לעמוד מול זה, לומדים מיעקב, איך הוא עמד מול זה. אומר השפת אמת, יעקב מידתו תורה ותפילה, תורה ושירים. יעקב נקרא הבוחר בשירי זמרה. עם זה מתמודדים בערבים, בערבובים. הוא תיקן את הכלים להתמודד עם הבערב ילין בכי. כשאין ברירות, אין ישרות, יש מבוכות. בכי, בגימטריה 32, לב. יש מרירויות, יש בחיות. צריך הרבה אמונה. יעקב כידוע הוא יושב אוהלים. מרן רבינו חיים יוסף דוד אזולאי דייק שלא כתוב יושב אוהל, אלא אוהלים. איזה אוהלים? אוהל תורה ואוהל תפילה. הוא היה עמוד התורה, למד עד גיל 63 כל הזמן, ולפני שהלך להתחתן עוד 14 שנה ללמוד תורה של איך מתמודדים מול הלבנים למיניהם והרמאים והעולם הקשה הזה. ובגיל 77, כן, זה הרי נורא, אז הוא יצא לשידוכים, 77, וגם אז עקבו אותו בשבע שנים, ובגיל 84 פי דלד הוא הקים משפחה. יעקב התמודד מול כל מיני קשיים, אבל הוא עמוד של שני יסודות, תורה, אוהלים ואוהל תפילה. כידוע ש147 מזמורים יש בתהילים, מה שלנו בסידור היום יש 150, זה משום ששלושה פרקים לאחר חורבן בית ראשון התפצלו לשניים. בגמרא כתוב על פרק א' וב' שבתהילים, שבעבר היו פרק אחד, אשרי האיש ולמה רגשו גויים פרק ב', בעבר היו פרק אחד, וכנ"ל עוד רצף של שלושה היה פעם אחד, וזה 147 כנגד 147 שנותיו של יעקב אבינו. ואתה קדוש, אומרים חז"ל, יושב הבורא על תהילותיו של ישראל בן יצחק, ישראל סבא. אומרים בסוף הפסוקים של זמרה שכל יום מהללים לבורא על הבריאה ושרים את שירת הבריאה, הללו את השם מן השמיים, הללו את השם כל מלאכיו, כל צבאיו, שמש, ירח, קיטור, מלכי. השירה הזו נקראת הלל שבכל יום. יהי חלקי עם אומרי הלל בכל יום, זה פסוקי דזמרה, ויש לפסוקי דזמרה הקדמה, ברוך שאמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הקל אב הרחמן, מעולל ומשובה. ויש לו סיום, השתבח. ובסיום כתוב הבוחר בשירי זמרה, כל יום מהללים לבורא על הבריאה, שמחת החיים, שמחת הפריחה, ההתחברות שלי למערכת שמהללת ומשוררת בעצם הווייתי. השיר על השם בחיי, אמר לנו פעם הגאון רב לייזר לופיאן זצ"ל, ששירת הבריאה שלי להשם תהיה על ידי החיים שלי. אז אמרה לאלוקיי בעודי, לא כפשוטו שכשאני חי אני אשיר, פשיטה. ברור, לא המתים יעללו כה ולא כל יורדי דומה, אלא הכוונה ישיר על השם בעצם החיים שלי, בעצם העוד שלי, ההיות שלי, אז אמרה לאלוקי בעודי, העוד שלי בהתנהלות ובהתנהגות שלי, זה שירה אחת גדולה להשם יתברך. זה מה שאומרים גם, התגדל והתקדש מי רבה בחייכון וביומכון. אז אמר הגאון רב לייזר לופיאן, הבן של רבלה, ששמו של הבורא יגדל ויתקדש על ידי החיים שלכם. לא רק כפשוטו, כשאתם תהיו חיים, תזכו לראות שמתגדל שמו של הבורא בעולם. לא, יש פה משהו הרבה יותר רציני שהחזן וכל מי שאומר קדיש מתכוון לומר לציבור. שאתם בעצם החיים שלכם תגדילו ותקדישו את שמו. יתגדל ויתקדש מי רבה בחייכון וביומכון. שהחיים של כלל ישראל יהיו שיר אחד גדול של הילול בגלל התנהלות שונה מההתנהלות ה... נורמטיבית כביכול שנמצאת בחוץ. יעקב אבינו היה עמוד התורה ועמוד התפילה, עמוד השירה. הבוחר בשירי זמרה, שאל רבי יעקב עמדין בסידור שלו, בייס ינקב, הוא שאל, איפה כתוב שהבורא בחר בשירים? הרי סידור התפילה נקרא ספר של תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב. סידור התפילה כתוב משדמור נקרא דברים שבעל פה לגבי הצולה מפני הדלייקה. ככה זה, הרב וולבה כותב בספר האורס התפילה של הרב וייסבלום בסקומה שלו שם, שסידור התפילה נתקן 700 שנה לפני התנאים. זה מילים של חזל. כתוב במילים האלה של חזל, ברכות, שהבורא בוחר בשירי זמרה. מנהלן, צריכים מקור לזה. זה מה שעושים רבינו אבו דרעם, רבינו יהודה בר יקר, רבו של הרמב"ן, מביאים מקורות ללשונות של חזל בתפילה. מה המקור שהבורא בחר במוזיקה? תביא לי דוקומנטים, איפה כתוב שהבורא בחר בשירים? אומר רבי יעקב עמדין בעלה בסיינקב מרוקציה או היבץ, שנאמר בתהילים, זמרו לשמו, כי נעים, כי יעקב בחר לו כך. תזמרו לבורא, זה נעים, תשירו לפניו, כי יעקב, הבורא בחר במוזיקה, בחר ביעקב, 147 מזמורים כנגד יעקב אבינו, הוא היה עושה זאת. מהלל על כל דבר שהוא רואה. דוד המלך ש28 שנה החשיבו אותו כממזר וזרקו אותו לשדה כדי שאולי ארי ודוב יגמור אותו, שם הוא חיבר את רוב התהילים במצוקה הזו. דוד מזמור לדוד, בי אותו במדבר יהודה, והוא צמא והולך למות, ומתוך המצב הזה הוא צועק, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, אומרים רבותינו, אל תקרא מוזר אלא ממזר הייתי לאחי. הם חשבו עד גיל 28 שהוא ממזר, עד שבא שמואל ומשחו למלך וגילה שהוא בכלל לא ממזר, והוא בן של אמו הצדיקה הזו, ניצבת בת הדאל, ושל אביו, הוא דוד בן אישי, לא דוד בן ניצבת, הוא דוד בן אישי, בן אישי, בן אישי. אבל עד גיל 28 היה אדמוני שונה, חשבו שהוא ממזר, מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי, אני רק בן של האמא שלי, לא בן של אבא שלי. אני אח שלהם מצד האמא בלבד. ושם הוא הוציא את כל המיץ, את כל ההוויה השירית שלו מול אלוקיו, כמו יעקב. דוד חיבר כנגד שנותיו של יעקב, שניהם עברו התמודדויות, והיו בשיא השירה. למה? שירה זה השלמה, כמו שאמרנו, שיר זה מין תכשיט עגול. צמיד, טבעת, נזם. עגול פירושו לראות את הסוף, לנעוץ את הסוף בהתחלה ולהבין שלכל יש איזשהו מהלך מסוים. איך מתמודדים עם הערבובים האלה? עם הבכי, עם העמלקיות, כלומר עם העמלקים שרוצים להעציב אותי, להכניס לי קונפליקטים וספקות שמחסים את הקשר שלי עם אלוקיי, שהוא מקור השמחה. כידוע, המלאק זה מלשון מליקה. מליקה פירושו הפרדה בין הראש לגוף. השירים את הבורא למעלה, ואני חי חיים ארציים כאן בעולם הזה. להפריד ראשו של הסבא של המלאק עשיו נמצא במערת המכפלה, וגופו באיזשהו מקום אחר. מה זה? אומר הרב דסלר, זה העניין של הכוח הרע הזה. יש בורא, הוא מאמין במקביל לשבת, אבל לא במשפיל לראות בשמיים ובארץ. ההפרדה הזו היא מקור כל העיצבונות. הוא מתרחק מהשורש, מתרחק מבחינת אמא, מהחביקה של שכינה קדושה. שכינה זה אותיות נשיכה, נשיכה פירושו לנעוץ דבר בדבר, להיות מחובר אל מקור החיות. מקור החיים זה מקור השמחה. חיים בגמטריה חכם. 68. חיים, חת יוד יוד מם. המקור של החיות, זה המקור של השמחה. ככל שאדם קרוב לשם יותר, הוא שמח. הוא צומח, מה שנקרא ביידיש שטייג, הוא עושה שטייגן. הוא פורח. כל מה ששתול בבית השם, תמיד פורח. שתולים בבית השם, בחצרות אלוקנו יפריחו. כל מה שקרוב אל השורש, תמיד יותר צומח, אפילו באופן פיזי טכני. שלמה המלך נטע אילנות של זהב עם תפוחי זהב במשקיות כסף, וזה בבית המקדש ב-410 שנים של בית ראשון צמח, ומזה התפרנסו משמרות הכהונה, אומרת הגמרא ואמר שושם. מזה, אתה יודע מה זה שמתכת דבר דומם צומח? משום שכל מה שנטוע במקום שכולו חיות תמיד צומח. שתולים, כשזה שתול בבית השם, תמיד יש שמחה, צמיחה. כל הזמן, כל דבר שם היה בחינת חי, כותב הגויין, כשהוא מסביר מה זה מקדוש. הדלתות ננעלו מעיניהם, נפתחו מעיניהם. ביפה עיניים מביא בשם הירושלמי, שכשכהן היה עושה משהו שלא כדין, אז הרצפה הייתה צועקת, זה לא כדין, עשית פה איזשהו חציצה, איזשהו עניין לא בסדר. כלומר, המציאות של מקדש זה דבר חי. שלמה המלך רוצה להכניס את הארון, אז השערים ננעלים מעיניהם. כשהיה חשש, הוא אמר, יבוא מלך הכבוד, ודאי שהוא מתכוון לקדוש ברוך, הוא אומר משהו, אבל זה עלול להישמע כאילו מתכוון לעצמו. שאו שערים ראשיכם, וינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, עד שהוא הסביר את עצמו, שיהיה ברור, מי הוא זה מלך הכבוד. השם צבקות הוא מלך הכבוד, כלומר מלך הנשמות, אדון כל הנשמות. הכבוד זה הביטוי למה שנקרא הנשמה, כף בית דלת, שזה 26 בגמטריה, יוד קי וו קי. אז נפתחו השערים מאליהם. כל מה שקרוב אל השורש, תמיד חי. חיות פירושו שמחה. החיות הזו יעקב אבינו, הוא נתן לנו את המתווה איך להתמודד מול צרות, מול קשיים. הוא עמד מול ערב תורה, החיבור החזק ביותר לבורא העולם, הקדוש ברוך הוא, ישראל והתורה אחד הוא, זה המחבר, המגשר בין האדם לבוראו. תורה נקרא לחם, אומר הנציב, לכו לחמו בלחמי, ולחם פירושו להלחים, להלחים, לחבר בין אלוקים לתורה. ותפילה, אותיות פתילה. נפתלי נקרא נפתלי על שם הפסוק, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי. אומר רש"י, התחברתי עכשיו לאחותי, ודרך שפחתי אני גם מבנה ממנה, נולד לי ילד. צמיד פתיל, אומר פתיל, זה מכסה של סיר, זה מתחבר אל הסיר. תפילה, תף פי יוד למד ה', אותיות פתילה. פתילה מחברת בין הלהבה לבין השמן. תפילה ותורה הם האמצעים להתחבר למבט גבוה יותר, ניסי, גבוה. ואז הוא רואה עולם אחר. אז הוא חי בספירה גבוהה יותר. הוא מתמודד בהרבה יותר קלות. אין לו שום שאלות. ימי ניסים היו להם לישראל, פורים ופסח, נס פירושו גובה. עושה לך נחש נחושת, ושים אותו על נס, על איזושהי כלום שעה גבוהה. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ניסים נותנים לאדם גובה. מודעות קרובה יותר אל השורש. וזה שורש השמחה. עמלק מפריד כל הזמן. אולי זה סטטיסטי, אולי זה במקרה אין שטחנית מתאימה, אולי בגלל הגיל שלי שכחו אותי, אולי זה בעיה של איזשהו מיקרובים או איזשהם חיידקים אלימים שתפסו שם את הבן אדם הזה. זה מביא עצב, זה מביא ניתוק, מליקה, הפרדה. כאילו הוא נתון ביד איזשהם כוחות טבעיים, ואז הוא עובד עצות, הוא חסר עונים, כביכול מה? איפה? ההתנתקות הזו, זה מקור העצב. ספק בגמטריה המלאק. אנחנו עזבנו את העקב והפכנו למישור. יעקב אמר לו אלוקים, לא, אתה לא יעקב, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי ישראל יש מך. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, אומר רש"י, התמודדת עם איסו ולובון. אתה התיישרת באמצעות המידות שלך, תורה ותפילה. אמרנו, יושב אוהלים, שני אוהלים, לא אוהל אחד. אוהל תורה ואוהל תפילה. הבלו הלו סגיה. אלה שני כוחות שמשלימות זה את זה כידוע. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. ומי שלא מתפלל, למרות שהוא שקדן גדול, אומרת הגמרא במסכת נידה בדף עין, לא יגיע. למה? משום שהרבה עשו חן ולא עלתה בידם, שהם שקדו ושקדו ושקדו והרבו בישיבה ולא ראו הצלחה. אלא מה יעשה אדם ויחכם, ישלב בין שני המרכיבים של יעקב אבינו, ירבה בישיבה, שקדן, יושב אוהלים, והתפלל ויבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. כשאדם משתמש בשתי הכוחות המחברים אותו אל השורש, יש לו מענה לערב. כך אומר רבינו השפת אמת, זה נקרא יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. הוא תיקן איך מתמודדים מול ספקות וערבובים שמביאים עצב. ויצר את המצב של התרת הספקות, שאין שמחה כהתרת הספקות. ישר כל, יש ישרי לב, אז יש שמחה. יש פיקודי השם ישרים, אז יש שמחה. יש אלוקים עשה את האדם ישר. אל תבלבל את עצמך עם דעות כוזבות, עם אבק רוחני לא נכון, ודעות כוזבות ופסולות, וזה עושה לך בעיה. כתוב בגמרא, איזה הוא תלמיד חכם. כל מי שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו, שמעת? בית הכיסא סמוך לשולחנו, זה תלמיד חכם, מה זה? אומר הגאון מווילנה, בית הכיסא זה מקום שבו מרוקנים פסולת. יש פסולת רעיונית, רבותיי. יש פסולת רוחנית שחודרת בהבל של העולם. צריך שיהיה לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. כל יום לפנות את הדעות הכוזבות שנדבקו לו, שהן יוצרות בהמשך את אותו בלבול וערבוב שמביא את העצבונות, שצריך בשביל זה רופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. בית הכיסא סמוך לשולחנו פירושו לנקז החוצה, ולפני שזה משתרש בקרבו ונקבע בהווייתו ובמודעות הפנימית שלו. לא, 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 זה פסול. להבדיל בין תחלת לקל אילן, להבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, להבדיל, לדעת, להפעיל דעה. יש דעה, יש הבדלה. אין דעה, הבדלה מניין. אתה חוננתנו ברכת ההבדלה, נאמרת בברכת הדעת. מי שיש לו דעת, ככל שהוא יותר עמקן, יותר בעל דעה, הוא מבדיל בין דברים שנראים מבחוץ, בעיניים לא עמוקות מספיק, דומים, זהים, שווים, והוא מבחין. הוא מחלק חילוקים, רב חיים בריסקר, לא, זה לא אותו דבר. זה שני דינים נפרדים, זה שני עניינים. למרות שעל פניו זה נראה ממש זהה. אבל הכוח החודרני הרעיוני מבדיל, מקור ההבדלה הוא בדעה. הדעה הזו היא מבחינה בעומקים. וכשיש דעה, מבדילים ויודעים את האמת הברורה, ונלחמים בערבוב, נלחמים בספקות השונים. יוצרים קו ישר. לכן עם ישראל לא נקרא עם אברהם ולא נקרא עם יצחק, הוא נקרא עם ישראל, יעקב, בית יעקב וישורון, שלושת השמות של יעקב אבינו. והיא בישורון מלך בהתאסף ראשי עם, קראת את שמו ישראל וישורון. ישורון זה שוב ישר. הוא ישר והצליח כתוצאה מהתמודדויות נכונות לעמוד מול אלוקים ואנשים, שרו של עשיו וכן לבן וכן הלאה, וזה הקנה לו את השם ישר כל. ישר הזה הוליד שיר. זה המשורר האמיתי. המבט הזה, רבותיי, מסביר שאין שום הבדל ואין שום סתירה בין מגילת קינות ואיכה לבין רוח הקודש שבאה מתוך שמחה, משום ששמה יש תיקונים. כשעושים את הגלות, הבורא חס ושלום לא מעניש עונשי נקמה. זה הכל תיקונים. כשמנקים לילד איזשהו בוץ וקטם של דיו, ייתכן שהילד במבט הילדותי שלו בוכה. לפעמים צריך לעשות לו ניתוח, אז הוא בוכה. אבל אבא ואמא יודעים שזה יציל את החיים. לכן כשרואים את התיקונים שאלוקים עושה במגילת קינות, אין סתירה לשמחה, זה ישר. היושר אומר לנתח אותו. הילד משתולל מדי, זחוח בדעתו, עושה שטויות. היושר אומר, תן לו מכה קטנה, תייסר אותו, לייסר מלשון ליישר. איסורים מלשון יישורים, הוא מקבל איזון, יצר הרע, פחד שוברו. לפעמים יש לץ, והלץ הזה מפסיד את חייו ומתאבד. אין דרך, אומר הנביא הקדוש, מה נכונו לליצים שפוטים. ליצים לא מתאפסים, הם ממשיכים בלגלוגים, בצחקקנויות שלהם, בציניקניות שלהם, ואי אפשר לשבת איתו על דו-שיח נורמלי. כל דבר בדיחות ושחוק וקלות ראש שמורידים את האדם למטה. אז לפעמים אין ברירה. יש מקום אחד שבו הוא מתיישר בחדר מיון. שם הוא עושה פתאום חשבון נפש. זה מאוד כואב, אבל זה יציל את החיים. הוא יתחיל לחשוב מה התכלס. אתה מוצא אנשים שבזבזו את הזמן, בזבזו נתחים שלמים מחייהם על קריירה שקרית, מדומיינת של תחומים שונים, ומכה אחת פתאום שינתה להם את כל סדרי העדיפויות בחיים. כסף הפך להיות מקום אחרון, פרסטיג'ה וקניינים שונים הפכו להיות מקום אחרון, ומקום ראשון פתאום נהיה אומן יש מרבו, תלמוד תורה. מה גרם לשוק הזה? לפעמים נותן לו איזשהו פרמדיק באמבולנס, איזשהו שוק חשמלי להחזיר את הקצב האמיתי למקומו. בגלל פרפורים שונים הוא מקבל איזה שוק חשמלי להחזיר את הנורמל. משום שדיבורים לא עוזרים לבן אדם הזה. הוא שמע דברים קלוקלים שבלבלו לו האבל העולמי. הוא לא עשה ניקוז של בית הכיסא סמוך לשולחנו. והוא נהיה מעוות לגמרי בכל מערכת החיים שלו. כסף, יופי, בילויים, הוא לא מבין מה זה חיים. אז לפעמים אבא ואמא עושים לו ניתוח. אבא זה הקדוש ברוך הוא, אמא זה כנסת ישראל, עושים לו איזשהו שוק מסוים. זה לא סותר שמחה. שם מוח, המטרה היא צמיחה. זה סותר עוללות וקפיצות חסרות שחר, אבל זה לא סותר שמחה. לכן אפשר שתשרה רוח הקודש גם כשכותבים מגילת קינות. כנ"ל ראש השנה ויום כיפור, וזה לא סותר וגיל וברעדה. הוא עומד מול אדם גדול, אדם בא לפני גדול הדור. הוא רועד, אבל הוא בשיא השמחה, שהוא נמצא במעמד המרומם ביותר. הנה, הוא נמצא ליד אדם שמחובר לאלוקיו. וגילו, ברעודו, אתם נמצאים בעירת הרוממות הגבוהה ביותר. כן, כן, אתה נמצא ליד אדם גדול, אתה משקשק, אבל אתה שמח, אתה מרגיש איזו התיישרות פנימית כזאת, וההתיישרות מביאה תחושה של שמחה. זה ממש לא סותר שום רעדה. שמחת החיים האמיתית, רבותיי, מאופיינת במי שנכנס אדר. פורים יקרין על כל החודש, כך אומרת התוספתא במסכת מגילה. כל החודש כושר לקריאס המגילה. אדם שצריך לנסוע לחול או למקום שלא יהיה לו מגילה, בי"ד בט"ו באדר כתוב שמותר לו לקרוא את המגילה כבר מאלף באדר. שנאמר והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל לים טוב. זה דין בכל החודש כולו. אדם יש לו איזה עסק עם גורם לא טוב, ידחה אותו לאדר. אדר פירושו ההסתכלות הישרה, רוצה לקיים נכסיו איתה בהם אדר, לא נסביר את זה עכשיו, אבל ההסתכלות הזו שנתנה להם ישרות ההתמודדות מול הבלבולים של המן, הם קנו אותה אז, וזה נהיה קניין לדורות. הם הבינו מה זה כוח התפילה שגרמה להצלה שלה, מהגזרה הקשה של המן. הם ראו מה זה גדולתם של חכמי הדור, ולכן הם קיבלו מרות חכמי תורה שבעל פה מרצון קיימו וקיבלו היהודים עליהם. קיימו זה כנגד המילה נעשה, וקיבלו זה כנגד המילה נשמע. למדנו השבת בפרשת משפטים בסוף הפרשה שאמרו נעשה ונשמע, ואונקולוס מתרגם נעשה ונשמע, נעביד ונקבל, ונקבל את ספר הברית. קיימו וקיבלו, זה ממש שתי מילים כנגד נעשה ונשמע. קיימו מה שקיבלו כבר. בעבר את המרות של חכמי תורה שבעל פה קיבלו בכפייה, כפה עליהם את הער כגיגית, עכשיו קיבלו את זה מרצון. הם הבינו שיש ישרות אמיתית כשקרובים יותר לאלוקים. מרדכי ואסתר יודעים איך מתנהלים במצבי מצוקה כל כך קשים, והם הוציאו אותם מאפלה לאורה ומשיבוד לגאולה, וזה נתן להם מבט. כשקרובים יותר לאלוקים יודעים מה עושים. אז מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ואסתר מצווה לתקן את חטא הסעודה על ידי שהם צמים לאנשי שושן, ומרדכי מתקן את החטא של ההשתחווה על הצלם. הם חשבו, הם לא ידעו שזה העניין, אבל מרדכי ידע את כל אשר נעשה. כתוב שם את כל אשר נעשה, אומר רש"י, בא לחלום ברוח הקודש, גילה לו מה שורש הגזרה כאן. אז הוא טיפל בהתאם לדיאגנוזה האמיתית. אסתר מטפלת בחטא הסעודה שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ומתקן את צום שלושה ימים לבטא את החזרה בתשובה, את החרטה ואת ההסכמה. ואילו מרדכי לוקח את התיקון של החטא של הצלם על עצמו, ומחמיר על עצמו לא להשתחוות לפסלון קטן שמונח על המן, למרות כל הביקורת הקשה שהוא ספג. וזה הציל. הם קיבלו מבט, הם קיבלו ישרות ההסתכלות. המבט הזה נטע בזמן הזה כוח של צמיחה, של ישרות לדורות. הם ראו שמרדכי לוקח על עצמו ריזיקה לעשות פעולה שעל פניו נראית מסכנת את העם היהודי. הוא מתגרה ברשע שהשעה משחקת לו. הוא הולך ומרגיז אותו וכביכול מוציא אותו מכליו, עד שאותו רשע אומר, כל זה איננו שווה לי באשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ולא קם ולא זם מפניי. והוא כל כך בטוח שזה לא יזיק, אלא זה יביא את הגאולה. וככה ואז הם הסכימו לקבל מרות חכמי תורה שבעל פה לאחר 960 שנה שהם טענו שיימו עליהם ברצח וקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה שבעל פה מוטה ואם לאו שם תהיה קבורה שכם ומסרו מודעה ביטול מקח לא רצינו וקפו אותנו וקיבלו תורה שבעל פה מרצון זה נקרא חודש הדר בלשון הדר קיבלו בימי אחשוורוש הם חזרו בהם מהסרבנות וקיבלו מרצון כתוצאה מהרוממות שהם ראו מה זה גדולים עד כמה הם לא רואים, וכשראו את הראייה העצומה שלהם, זה נתן להם כזאת שמחה, שהשמחה הזו נטעה בחודש הזה לדורות. משנכנס אדר, שנכנס ההדר, ההדר קיבלוה, המסקנות מהפורים הזה, מרבים בשמחה שהיא תוצאה של ישרות. אומר רש"י, ימי ניסים היו להם לישראל. למה הם קיבלו את התורה מחדש? אומר רש"י, מאהבת הנס. בברוש אהבת הנס הם היו כל כך גבוהים כתוצאה מהמבט החדש שהם קיבלו שזה גרם להם שמחה אדירה והבנה שמעל בעיות החיים יש מישהו למעלה ותורה ותפילה הם הכלים וזה מה שעשו שם יעקב בא עם המידה שלו לכן זה נקרא שושנת יעקב צוהלה ושמחה לא כתוב שושנת אברהם ולא שושנת יצחק ולא... יעקב עם הכוח של יסגב חושם אלוהי יעקב זה שהתמודד עם הבעיות להודיע שכל קובך, אומר הבריסקרוב, לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. כל הפורים הזה להודיע שמי שמקווה אל השם וחוסה בצילו לא יבושו. טוב לחסות בהשם מבטוח באדם, טוב לחסות בהשם מבטוח בנדיבי. אז זה נקרא שושנת יעקב, הם אימצו שם את הגישה של תורה, מרדכי ביום הגזרה, מוסר שיעור בהלכות קמיצת העומר בתזיין בניסן. למה? משום שנשלמה פרים שפתנו. בית מקדש לא היה קיים באותו זמן, אז באותו יום הוא לימד הלכות מנחת העומר, איך קומצים. והמן התפעל מזה ואמר, אתי מלא קומצה דידחו, ודחי לעשרת אלפים כיכר כסף דידי. מוריי ורבותיי, זה מביא לאדם שמחה בחיים. הוא חי, פירוש הדבר הבורא רוצה בקיומו. ראיתי פעם את אחד הגדולים בא לשמח בן אדם, כל כך במצב קשה ואמר לו, הרי הבורא מחזיק אותך עכשיו. היה מעניין אותי לשמוע מה הוא יכול לשמח בן אדם כזה, אדם עם אמונה. אם הבורא לא היה רוצה בך, אם לא היית תורם משהו, הרי הוא היה מנתק אותך מהשתקר. על כל נשים ונשים מתהל אל כה, הבורא מזרים בך עם פומפה עכשיו חיוס. אז אם הוא מזרים בך חיוס, אתה משמר עכשיו אתה רוצה בקיומי, סימן שאתה שווה לו. אז תסתכל על עץ, תסתכל על שמש, תסתכל על ירח, תסתכל על עלה, תתפעל שש מצוות מידיות, אנוכי השם אלוקיך, אין זולתו, ליחדו, אהבת השם, יראת השם. תנצל כל רגע, אתה מחובר אל השורש, אתה לא גוף, גוף זה אוטו. לכן מצינו שהיו גדולים שלפני שהסתלקו, רקדו מסביבם. רב מאיר שפירה, התלמידים הקיפו את המיטה שלו ושרו את הלחנים שלו. ואמר תמשיכו, מתוך הדבקות הזו הוא רוצה לעלות למעלה. הוא בכלל לא מפסיק להתקיים, להפך הוא עובר לקיום היותר גבוה שלו. הוא יוצא מהפרוסדור לטרקלין, הוא לא מזוהה כל חייו עם גופו, הוא מזוהה עם נשמתו. ועל זה אומרים חז"ל, מי שמזוהה עם נשמתו, אז בזמן הפטירה שלו זה כמו שמוציאים שערה מכוס חלב. אין שום קשר בין השערה לחלב. מוציאים פשוט שערה מכוס חלב, זה חלק. ובן אדם שמזוהה עם גופו, אז היציאת נשמה היא קשה כמו שמוציאים צמר שהסתבך בקוצים. תנסה למשוך צמר מקוצים, כמה זה קשה. הוא היה שקוע בסיר הבשר, הוא היה שקוע בשטויות, לך תפריד אותו מזה. אז הוא מפחד, זה קרעים קרעים. אבל מי שחי חיים של מודעות רוחנית וכל הזמן ציפה והמתין וחי להכין לעצמו נצח, אז הוא לא שקע בצלחת. הוא מבין שהוא ממשיך להתקיים וכל העם מסביב זה אמצעי לה. זה היה המבט שלהם, זה היה המבט. אז כשאדם חי, אומרים חז"ל, וכל החיים יודוך סלע, חי חי יודוך, חי חי ישבחוך, דייך שאתה חי, מה יתונן אדם חי? גבר על חטאיו, אומר רבינו הארי, מה אתה מתונן? הרי אתה חי, וכי התגברת על חטאיך? החטאים זה מלשון החטאה, לשון החמצה, הוא לא רואה את האמת, אז זה עושה אותו עצוב. כתוב שמה שהוא ראה בגמרא, אחד שהוא פחד כזה, אמר לו האמורה, אתה כנראה חוטא, שנאמר פחד הוא בציון חטאים, החטאת משהו, החמצת משהו, אז אתה מיצא בפחד, משום שמי שנמצא קרוב 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 למקור של עצמו, אז לא יראה רק כי אתה עימדי. השם מעוז חיי, מי מהירה? השם אורי ואישי, מי מהירה? השם מעוז חיי, ממי אפחד? מי יכול לי? הרי אני נשמה, אני חלק ממנו. אבל בשביל זה צריך עבודה של מודעות עצמית. המודעות הזו, היא נותנת את המבט הנכון בשמחת החיים. אתה חי. לכן אמר רבי אלופיאן בשם רבו הסבא מקלן, שאני אומר לך שהשם לא ינסה אף אחד מאיתנו, וזה מתפללים. שמה שחטאתי מרק ומחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחלאים רעים. שאמר דה לך, מצד האמת הצרופה, שווה לחיות אפילו 90 שנה. במחלקות הקשות ביותר, כותב בספר לב אליהו. כדי לומר פעם אחת ברוך הוא וברוך שמו. שווה, שווה, שווה. זה יותר רווחי בקנה מידה של נצח. להיות לא שבוע השפוז. 90 שנה במחלקות הקשות ביותר, רחמונו ליצלן. בשביל פעם אחת לומר ברוך הוא וברוך שמו. ואלף פעמים ברוך הוא וברוך שמו שווה פעם אחת אמן 91 בגמטריה אמת, ואלף אמן שווה פעם אחת אמן יהי שמי רבה, ואלף אמן יהי שמי רבה לא מגיע למילה אחת של תורה. שווה לחיות, שווה לנצל כל רגע, פה מחשבה על שש מצוות מידיות, פה הערת פנים, לומר שלום למישהו, להתעניין בשלומו, זה הכל מצוות עשה דאורייתא. גם כשאוכלים להבריא הגוף לעבודתו ושישנים לעבודתו, זה הכל עשיית רצון. אומר הגאון, אין רשות ביהדות. כל החיים זה או מצוות או עבירות. התרי"ג זה ראשים, אבל כל החיים זה מה רוצה ממני השם ברגע זה. מה השם אלוקיך שואל מעמך? אין רגע פנוי מעבודת הבורא. זה עושר נצחי. אני כל הזמן מזרים מיליונים בקונטו של הבנק הנצחי שלי. אתה יודע איזה עושר זה? כמה חשוב, מה זה יקרות וקדושת ומעלת החיים. כל דקה, כל רגע, מחללים שבת להציל חיים של בן אדם. אולי הוא יערער תשובה, יערער תשובה שנייה האחרונה, ורטרואקטיבית ירומם את כל 90 שנה שלו. זה יקר, זה נקרא שמחת החיים. שמחת החיים היא צמיחת החיים. הצמיחה שהחיים מאפשרים. לכן הגאון מווילנה, לפני שהוא עוזב את החיים, בוכה, ואומרים לו, מה אתה בוכה? הרי מלאכים רועדים ממך. כן, אבל פה בחמש שקל אני קונה ציצית שנאמר עליה, אותה אור כסלמה, והיא שקולה כנגד כל התרי"ג, ושם אני אשלם מיליונים, לא יוכל להשיג את זה. חבל לי לעזוב עולם כזה. זה השמחה בחיים, לא בעוד פרוסה, בעוד בילוי. זה לבלות ולחלות את החיים. לנצל את החיים זה מה ש... לא אסב אומר, הנה אנוכי הולך למות, בחור בן 15. כן, הוא הולך להרוס את החיים. בוא נהרוג את הזמן. אז הוא הולך להרוג את הזמן בחיים איסביים. יעקב הולך לחיות, הוא לוקח את החיים איתו. זה נקרא בא בימים, בא עם כל הימים שלו, מלאים וקדושים. פה תורה, פה תפילה, פה חסד, פה מחשבה על הקדוש ברוך הוא. הוא כל הזמן חי עם הקדוש ברוך הוא, אמרו על רבי חונון. זה נקרא, באים הימים, הוא הולך אל החיים, הוא מנצל אותם עד תום, לכן הם ניתנו לו. זה נקרא שמחת החיים, הצמיחה שיש בחיים. ייתן השם שנזכה לכך באור של חודש אדר, ונהיה בשמחה תמיד בסייעתא דשמיא.